כל חי אונליין 93fm.co.il
צעקים מנחה, 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 ואחרי זה מאירים, מאירים, עד שאנשים מתעצפים למניין. אף אחד לא ידע מי עם אותם ענקי הרוח האלו, גדול החסידות אדמור מזוויל, רב שלונקי מזוויל, והטפליקרוב. הרבה אפשר לספר על הטפליקרוב, יש הרבה סיפורים בירושלים שסופרו עליו, על גדלותו, על צניותו, על הקשר המעניין שלו בין כל חלקי רבני ארץ ישראל, מעדה חרדית ועלה. זה אולי דמותו גם שהיה של רבי מרדכי אליהו, הראשון לציון, שנפטר השבוע. גם הוא היה אותו יהודי, טיפוס של יהודי שמחובר עם כולם, להיות חבר של כולם, להיות בדידות עם כולם, ולתת לכולם את הרגשה הטובה. עד כאן סיפורנו על ירושלים, סיפורנו על רבי שמעון, על טפליקרוב, רבי שמעון אהרן פולנסקי. רק כהערה, נגיד שמחר יתקיים עלייה לקברו, זה נמצא בבית העלמין, בסנדריה, מקום האוהל יהיה מוצל, יהיה שתייה קרה, ולאנשים שמגיעים לשם, נכנסים לבית הקברות בסנדריה, ואפשר למצוא מיד את הקבר, וחשוב להגיע לשם להתפלל. הטפליקרוב היה אדם ענק ובעל ישועות.
בימים ראיתי כבר רוחות הזאת ורעמים אתה עלה קטן מתנועה בטוח בעצמו הכל יודע קח איתך צידה לדרך את ניסיוני אל תזלזל אולי זה כל מה שיש לי כי יש ימים יפים הכל פורח ויש שעות קשות הכל בורח תמיד הכל בחוץ בהיר ורוח סער וסופה קרה תזכור ותתחזק אני איתך תחזיק חזק על הקטן שלי ולא תמיד הכל נכון, הכל מובן חיים זה לא שיעור חשבון, זה גם מבחן עכשיו עלה קטן, הכל רגוע
רגוע
אך ברחוק אולי ענן מגיע צידה לדרך את ברכתי חצי הכוס היא מלאה שזכור תמיד וכשהשמש אל הים שוקח
אל תדאג
מחר היא שוב זורחת
תחזיק חזק כי לא תמיד הכל בחוץ בהיר ורוח סער וסופה קלה
תתחזק, אני איתך. תחזיק חזק הלב קטן שלי,
תחזיק חזק הלב קטן שלי, כי לא תמיד הכל בחוץ בהיר.
תתחזק, אני איתך, אני איתך,
אני איתך. תחזיק חזק, הלב קטן שלי,
הלב קטן שלי,
כי לא תמיד הכל בחוץ בהיר. ברוח זר וסופה קרה,
תזכור, אני איתך,
אני איתך.
תחזיק חזק עלה קטן שלי.
יעקב ישראל דיין.
יעקב ישראל דיין, אפשר לומר בציבור שלנו, השם מקום דמו, הוא נרצח על ידי בני עוולה. פרשייה גדולה מאוד, שיצאו עליה גם ספרים, שאול מייזי ושלמה נקדימון, דלדה לוי שיוציא ספר, אחרי הספר אחרי זה הופיע של אחי משי זהב, שיוציאו את הספר לפרשת דיין. כל אחד לקח את הסיפור שלו ואת המבט שלו לכיוונים שונים, אבל אין ספק שכולם באותה דעה שזה היה עוול גדול ורצח בדם קר, הרצח הראשון שיהודי רוצח יהודי בארץ ישראל בשנים האלו. על דמותו של ישראל דיין, יעקב ישראל דיין, ומי הוא היה, אנחנו נדבר בהמשך עם שאול מייזליש, שכתב את הספר, חקר, והוא ייתן לנו תיאור ככה די מדויק עליו. יעקב ישראל דיין הגיע אלינו מהולנד, סיפור שלם על חיים שלו בהולנד, כשהוא בהולנד לומד תורות שונות. הוא נולד בתת תבט של שנת תפריש בבית עיירה קטנה, סמלידה זה נקרא, אביו היה רבי יצחק הלוי, בית קטן, שבית עם משפחה גדולה, אבל משפחה מאוד מלומדת. אביו עסק בים מלמד, עסק גם בשחיטה ובחזנות. משפחה שגדלה שם באותה עיירה בהולנד. אביו נפטר בגיל צעיר, השאיר בית עם ילדים, והוא, יעקב ישראל דיין, לא מתאר הרבה את בית אבא. מי שתיאר יותר את הבית הייתה אחותו, ספר שיצא אחרי זה גם בהוצאה בעברית, הבית הקטן של יד התעלה. היא מתארת בצורה אותנטית את החיים שלה ושל אחותה ואחיה. לאחיה הכוונה ליעקב ישראל, היא כותבת ישראל עליו. היא מתארת בציורים מאוד מעניינים על הבית. היא גם מתארת הבית כבית יהודי מאוד. ציטוט מתוך הספר, היא כותבת: לעמוד ולראות את הנעשה בצהרי יום השישי עם כניסת השבת או בערבי החגים הקדושים, לעמוד ולראות כיצד תסיר אמא מעל השולחן את מפת החול המשובצת אדום ושחור, כיצד לפרוס עליו את המפה הלבנה המביקה, תיישר כפלים בידיים זעירות נקיות בעדינות שכזאת, עד שנדמה לך שכאילו היא מחליקה האמא בידי את פני המפה הצחורה ומלטפת אותם. לעמוד שם ולתבונן בנעשה, הרי כאילו את עוקבת בעין חדה אחרי להטוטן של עושה נפלאות. אמא, פנים חדשות לה פתאום, גם כל הכיסאות אחד לאחד, גם הארון הקטן, התנור, לכולם קיבלו פנים חדשות. והנה השבת, צנע וראה כיצד בכל ליל שבת בשירת לך דודי משווים את השבת למלכה. מה חגיגית גם שעת הדלקת נרות, לאחר מכן עומד הכל באווירה הצלול של השבת ומחכה דומים לאבא. היא מספרת בהמשך על ליל שבת, פעם בליל שבת העלתה המנורה פיח וגוי של שבת בוששה לבוא, לשון של אש חדה, כלה וסכין, אש אדומה, הפציעה שם בסוכית המנורה, והאש עולה ומתיימרת, למין החור הגיח השחור, גלים גלים ללא הפוגות, רבו גלי השחור, הלוך ורוב, הלוך ורוב, וכל זאת לא ניתן לאיש לנקוף אצבע, לנגוע במנורה כי סכנה דליקה מיימת מיידית על, לא הייתה נשקפת להם, רק לבסוף הגיעה אישה, כאשר כל החדר נתון במחלק, הכל עטוף מטה שפייח אפורי. משפחת דאן הייתה משפחה מאוד מיוחדת, קלאסית, גם חרדית מאוד, גם מה שנקרא אדוקה, וגם אנשים שעסקו בספרות ובמדעים ובשירה. בעיקר יעקב ישראל דאן שכתב שירה. אבל כשהוא מגיע לגיל מבוגר, מה שנקרא גיל 19, מחליט יעקב ישראל דן לצאת לאמסטרדם. המטרה שלו ללמוד משפטים. באותו רגע שהוא נוקח עצמו את ההחלטה, מתנתק לגמרי מעולם היהדות והמסורת, מתחיל שלב חדש בחיים שלו, הוא מתחבר לחוגים אנרכיסטיים, סוציאליסטיים, הוא מתחיל לכתוב פרוזה ושירה, לימוד משפטים, נשואים, זה היה השיא של ההתבוללות והתמיה, שהוא התחתן לרופאה נוצריה ון מרספיין, שאת היחסים המנתק אחרי זה בהמשך, כשהוא מחליט לחזור בתשובה, אבל בינתיים ההתנערות שלו מקבלי העבר, חזקים מאוד, תמיה והתבוללות מוחלטת. באיזה שלב הוא מחליט לנסוע לרוסיה, ושם הוא מסתובב בכל מיני מקומות, הוא פוגש לראשונה את יהודים, ורואה את המסירות נפש שלהם. מספר רב משה בלוי בספרו על חומותייך, הדבר שקורה שם באנטישמיות פוגע רגשות בצעיר הגאוני, הוא מתבונה רגע במצב שלו, יבין שהוא מרוחק מאוד ונרדף מאוד, הוא מנסה להגיע אל תנועת המזרחי שלא כל כך מקבלת אותו, הוא הולך מטייל באיזשהו ונדל פארק באחד הגנים הגדולים של אמסטרדם, תוך כדי זה שהוא מסתובב שם בפארק, הוא שומע פתאום מתוך החשיכה קול שצועק, שובה ישראל עד השם אלוקיך, שובה אליי כגאלתיך. באותו רגע הוא מרגיש, כך הוא מספר, כי הוא חוצה תאומות עמוקים בדרכו חזרה אל הדרך אותה נטש אל המסילה היהודית. יעקב ישראל דאן מתחיל לכתוב שיר, ובשיר, שיר שנקרא השיר היהודי, שהוא כותב אותו בשנת 1915, הוא כותב, האל נושא פשעי אליו אשובה, אל חסד ברחמיו לא יפקוד, לכתי בעוללות דרכים הכלכלות, חסדו כדל תחיה לליבי הגובע, ואם תשאל מאין זה ידעת, מי יגיד לך כוסלך, הלו בשחוק תפל את מושבך נחת, הלו יפקוד עליך חטאת. אתה לך, עיני אמא יעידו, הרואות את שמה וגם מוזניו השומות, רינת הציבורים מעשה ידיו. ידעתי גם ידעתי את חלקי בשיר תודה כל עשה אליו. שיר שהוא כתב, והוא כתב אותה בהולנדית, מי שתרגם אותה היה אוריאל צימר, גם יהודי ירושלמי שחזר בתשובה ועסק בכתיבה ובשירה, הוא תרגם הרבה מהשירים של ישראל דאן. חלק גדול מהשירים הוא כתב בעיתון כל ישראל. עכשיו יעקב ישראל דיין מחליט לנסוע לארץ ישראל, הוא מבקש לבדוק עם מי שיכול להסיק אותו, הוא פונה לוועדה שהוקמה אז מטעם ההסתדרות הציונית, היא פעלה מספטמבר 1921, היא הגיעה ארצה ב-14 לאפריל 1918, והם ריכזו כל מיני אפשרויות עבודה בארץ ישראל, בראש אותה ועדה עמד בתחילה דוקטור ויצמן, אחריו דוקטור אידר, ומסתיו 1919 עמד מנחם מוסישקי בראש הוועדה הזאת, הוא היה קצין קשר מטעם הממשלה הבריטית, הוא השתתף בוועדות, בעיקר בוועד הצירים, והוא התלונן כל הזמן שאין מספיק מקומות עבודה ליהודים, והוא האיש הראשון שסיפק עבודה ביחד עם ויצמן ליעקב ישראל דאן כשהגיע לארץ ישראל. לימים עתיד דוקטור ויצמן הצטער על העזרה שהניק לדוקטור דאן, שהפך להיות אחד המנהיגים הפוליטיים שחרדי ירושלים. במכתב אל ברנד רוזנבלט, הנציג האמריקאי היחיד שהיה בוועדת הציונות בארץ ישראל, כותב לו ויצמן ב-20 ביוני 1922 על דאן שהיה לדברה של היהדות החרדית האנטי-ציונית,
היהודית החרדית צריכה לשמיע קולה ולדחות את המעשיהם הבוגדניים של דען וחבריו. הדבר צריך לעשות בצורה מרשימה. הביאו לידי כך שהמוני הרבנים יקבלו החלטה והעבירו לחבר הלאומים. סגנונו של ויצמן מבטא את הלך רוח של המנהיגות הציונית החילונית כולה כלפי מהלכים שהתחיל לנהוג בהם דען כשהוא הצטרף ליישוב הישן. בינתיים מעריכים הכל לדען כבעל רוח ציונית מקשימה ונעלה. במסיבת פרידה שנערכה לכבודו באמסטרדם שומע דען דברי שבח רבים, מודפסים אחרי זה בקובץ מיוחד וגם בביטאון של המזרחי. ליבו, ככה אנחנו אומרים, רחב עליו. נאום התשובה של דען לכל מה שכותב ויצמן הוא מסמך יהודי לדעתי במדרגה ראשונה, ראוי ללמד בכל מקום. ואני אביא לכם ציטוטים מתוך המכתב שעונה דען. המכתב הזה אותנטי גם להיום. אנחנו עם נודד ונרדף שהקיז דם והפסיד רכוש יותר מאשר כל עם אחר במלחמותיו. מעולם לא ננע העם היהודי משלום ממשי. גם במלחמת העולם שזה עתה נסתיימה השתתפו יהודים, הם נטו חלק בכל הצבאות שהשתתפו במלחמה. ארצות מגורים של היהודים ישבו את שדה המלחמה העיקרי בחזית המזרח. יהודי אירופה סבלו אבידות רבות ודמם טבע דען מפולין. פולין הייתה קרועה ושסועה ומחולקת בין רוסיה ואוסטריה ופרוסיה. עתה בעקבות מלחמת העולם הראשונה עמדה לחזור אליה עצמאותה. העולם עמד להכיר מחדש בריבונות העם הפולני אל ארצו, אך העם הזה ערך מעשי טבח נוראים בתושבים היהודים של פולין שהגיעו כבר אז למאות אלפים. יש לזכור, קורא דען במאמר שלו, את היהודים שנפלו כתוצאה מעינוי הפולנים. יש לקרוא תיגר על החזרת הריבונות לפולין. העם הפולני זיהם את חירותו בשפך דם נקי, ולכן על נציגות התנועה הציונית לבוא לוועידת השלום המתבססת בוורסאי בצרפת בעקבות מלחמת העולם ולדרוש את הנשת הרוצח. דם כנגד דם, דם רוצח כנגד דם הנרצח. בכך הוא מסביר, איננו נופלים מאנגליה, גם היא טובה תביא אלינו שם את אלה שינו את שבוייה והרגו את אנשיה. האם העם היהודי לא זכאי לאותו צדק שכמותו טובת אנגליה? רק כך נצליח לשים קץ לפוגרום ולרציחות. אנחנו נצטרף לאמונה הנוצרית המחייבת הושטת הלחי השנייה למכה. רק אם הפולנים ינהגו כך, גם אנחנו נעשה כך. הוא גם כותב דברים בשירה, הוא כותב על השיתוף פעולה עם אנשי ארץ ישראל. ידידי יקרים, אנחנו הולכים לארץ ישראל כי מעולם לא יצאנו משם. אנחנו מקבלים את ארצנו בחזרה כי מעולם לא זנחנו אותה. 2000 שנה היינו קשורים לארצנו לא בחיל ולא בכוח כי ברוח. כלשון הנביא, הציונות היא תולדה של הקשנות הרוחנית של עם ישראל. אם אני שואל את עצמי מדוע אני הולך לשם, הרי שאין לי לכך כל הסבר או מנה הגיוני. כוח מתמיד דוחף אותי, אני חייב ללכת, ואני מקיים את ההליכה. את הצד הנסתר הזה של הכוח הדוחף, הוא ממחיש בשיר, ואני הולך כמו עננים בעקבות השמש, מי יכול להתנגד לקריאת השם המעורר את עמו? ואני הולך כמו שהימים הולכים, כמו שגם הלילות, מי יחיה ויתנגד לכוח חייו הפנימיים, הקושר כוכבים למסלולם, ושמש לנתיבה. הוא הקושר את המשורר לעמו, חלומו, פועלו ותקוותו. המי, ארצי ושיריי, איך ניתן להפריד ביניכם? במרוצת השנים, לא הולנד ואף לא ארץ אחרת, תחזקנו, רק ארץ ישראל. דען, ברכב ישראל דען משתמש גם בכל מיני דברים מן הטבע, מן השמש, מן הירח, מסביב, לכל מה שקורה, כדי להמחיש את טובתו של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בארץ ישראל. בואו נשמע קטע של חזנות של יוסל רוזנבלט, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, היום זה השבוע, היה יורצת שלו, הוא נתמן בהר הזיתים, נשמע קטע של תפילה של יוסל רוזנבלט.
Amen.
בחודש אדר א', תפרישיין ת', פברואר 1919, מותיר דיין את בני המשפחה שלו באמסטרדם, עוזב את העיר בדרכו לארץ ישראל, בתחנת הרכבת נפרדים ממנו עשרות מלווים, הם שרים בהתרגשות את התקווה, כי הם עוד חשבו שהוא עוד שייך לנושא הזה, האיש שעמד להגיע לארץ ישראל ולהיות אויב של הציונות, נפרד מעירו במפגן ציוני מרשים, וככה הוא נוסע לארץ ישראל. הוא גם מספר על הדרך שלו, היינו 105 חלוצים מפולים שהתעכבו באיטליה, ברומא, בנפולי, בחודשים ינואר פברואר, וחלק ממרס 1919, לא הייתה לנו כל תקווה להשיג רישיון כניסה לארץ. קיצור, הוא מתאר את הדרך שלהם, איך שהם מגיעים לרב של נפולי. הרב יצא לנו לבוא בשבת לבית הכנסת, לפגש איתו שם אחרי התפילה, ואולי יעזור לנו. בשבת הלכנו, אני ועוד כמה מחברינו את הכנסת שבנפולי, בתום התפילה ניגשנו אל דיאן, הרב הציג אותנו לפניו, דיאן אמר שהרב סיפר לו הכל על מצבנו, אבל עד כמה שידוע לנו אין כעת אפשרות להשיג יותר כניסה לארץ. בכל זאת אמר, הוא יכתוב כמה מכתבי המלצה, הוא הציע שמישהו מאיתנו יסור אליו למלון למחרת, השכם בבוקר לפני הפלגתנו למצרים, ויקבל את המכתבים. למחרת הבוקר ניגשתי למלון, קיבלתי ממנו את המכתבים להסתדרות הציונית, לדוקטור חיים ויצמן ולישראל זנגביל, שלחתי את המכתבים בדואר רשום, את הפתקאות בדואר החזקתי שנים רבות, אך לצערי הם עבדו לי במשך הזמן. יחד עם מאוד חפצים אישיים, בעצם הרבה לא האמנו אז בכוחם של המכתבים האלו, רוב החברים בנפולי ידעו כלל על כך, וברומא ודאי שלא, בכל זאת חשבנו אולי כדאי, אולי אחר כך, נשכח היין גם לבינו אחרי כעשרה ימים. ב-19 בפברואר הודיעו לנו מן הקונסוליה האנגלית שהגיע מלונדון האישור שכך חיכינו לו בשביל 105 הצעירים הנמצאים בנפולי ברומא. עד שהפלגנו מנמל נפולי עבור 25 ימים, בזמן הזה מסע לנו הרב שקיבל מכתב מדיאן, בו הוא כותב לו כי בואו לקהיר יקיים רעיון עם המפקד האלנבי, ושטח לפניו את כל הבעיה שלנו בפוטרות, הוא ביקש מאלנבי לעשות היוצא מן הכלל, להמליץ לפני השלטון בלונדון שתן לנו אישור ל-105 צעירים פליטי פולין הנמצאים באיטליה ודרכם לארץ. אלנבי התרשם מדבריו, הבטיח לו שעוד באותו יום ישלח המלצה ללונדון. אפשר להניח כמעט בוודאות שההשתדלות של דיאן אז הייתה בעזרנו. רציתי להיות כן ולהביע הוקרה למי שבא לעזרתנו ויתן במצוקה או באין מפריע. כמו שהיציאה מאמסטרדם לובטה בחגיות ובטקסיות, כך עשתה גם באו לארץ ישראל רושם רב מאוד. הוא הגיע לארץ ישראל, אפשר למצוא באגרות מנהיג המזרחי, הרב יהודי מימון, אגרות הרמב״ם תפריש נובב תפריש פה, יוצאת מסעד הרב קוק, מכתבים, בעיקר מכתב שהוא מבקש מאנשי המזרחי בהולנד, סיוע להחזקת בית ספר תחכמוני, בדבריו לבקש עזרה כספית, ומסתמך ממה שמענו חברינו הנכבד פרופסור דיאן, כי נמצאים תחת אתכם סכומים ידועים בשביל תחכמוני. דיאן, יעקב ישראל דיאן שוהה ביפו, פתח תקווה, אבל את חדרו הקטן ודל הריות הוא מחליף, הוא מגיע לירושלים, הוא קובע את מקומו בירושלים. הוא מתחיל להופיע כאן בבית ההם בירושלים, שמו הולך לפניו כמרצה וכאחד שיודע לדבר, גם הרב קוק שנפגש איתו מתרשם מאוד ממנו, מצורת הדיבור שלו, מצורת הגישה שלו לעניינים. הוא קונה לו ידידים רבים גם באינטליגנציה המקומית. שיחות בעיני ספרות הייתה קלה מאוד בעיניו, וככה הוא מצא את דרכו אל כל מיני שליטים שהיו פה בארץ ישראל, בעיקר האנגלים, שלהם הוא מדבר ומספר על הספרות שלו. הרב קוק שחוזר חזרה לארץ ישראל מתקופת המלחמה, שהוא נשאר בחוץ לארץ, הוא מגיע לוועידה שמתארגנת ועידת המזרחי בתרע"ט, נועם נאום מוצלח ביותר שמשך כשתי שעות. רבים מן הרבנים הצעירים שנוכחים בוועידה עמדו על רגליהם, שתו בצמא את דברי גדול הרבנים. דאן שישב בשורות הראשונות, הוא הוציא עיתון הולנדי וקרא בו, הוא קרא בזמן הנאום ולא שמע לנאום של הרב קוק. אחרי זה את השיחה על העניין הזה בינו לבין מרן הרב קוק, המטרה שלו הייתה להתנהר מהחלום הציוני, כמו ששמענו משאול מייזליש שחקר את הנושא הזה, לצאת ולעזוב את התנועה הציונית, להצטרף למחנה החרדי וליישוב הישן. הוא כתב, אלוקים יודע את מה חובנו, בימים הלוחצים את הלב, נפחד מפני הלילה הקרב, נפחד מפני הלילה הקרב, השם שומע לכולם, לכל אוהבות האומים, אך הוא מקשיב יותר לשופך תחנונים חמים לפני הכותל המערבי, כותל הכאב. ירושלים בית אלוקים, בתים וחומות הרוסות מספרים כבוד אל, מאושר את הלך במבט אלוקים בשעת האימה והרוממות. הוא מדבר על ההזדמנות הזאת שניתנה לו להתחבר לציבור החרדי, להתחבר למרן רבי יוסף חיים זוננפלד, דוקטור ולך ולאחרים. הוא כותב חזרה לחוץ לארץ על הקשר שלו המיוחד שריתק אותו הרב הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד. הוא כותב הוא חקר אותו, את ההיסטוריה שלו, איך הוא מגיע לירושלים, באיזה צורה הוא מגיע לירושלים, מתוך מה הוא מגיע לירושלים, ומזה הוא כותב מאוד בהתלהבות על הקשר שלו והחיבור שלו לרב ולשאר יהודי ירושלים. הוא משתלב מהר מאוד בעשייה היומית, הוא מרגיש שייך מאוד לציבור הזה, ובואו לא נשכח, אנחנו צעיר, הוא סך הכל בסביבות ה-37, 8, 40, זה התקופה שהוא משתלב בתוך הסיפור של היהדות החרדית בארץ ישראל, ואז הוא מתחיל לגעת את הרעיון הזה שצריך להיפרד בציונות, ולהיפרד מהשלטון הציוני. הוא מנהל את המאבק של חוק הקהילות, במשותף של היהדות החרדית, כל הגופים ביחד, גם אגודת ישראל שהייתה אז ביחד עם העדה החרדית וגם גופים אחרים, מנהלים מאבק מאוד קשה בנושא של חוק הקהילות. הציונות, העיתונות הציונית, האחרים מתחילים לגלות עוינות כלפי דאן. הקרב מתחיל במס המצא, מס של מצא שהם חיוו פתאום מיסים, חיפשו את האנשים לחייב את המיסים. אפשר לראות בעיתון כל ישראל מיום 28 ל-12-23 מאמרים גדולים שכותבים בנושא הזה של המיסים שמטילים עליהם. המאבק על זכות השחיטה העצמאית בירושלים, או אפילו המאבק השחיטה העצמאית בארץ ישראל, יש על זה מאבק מאוד קשה שמנהל דיין בשביל הציבור החרדי בירושלים. הפולמוס הגדול שמתחיל בנושא של הציונות נגדו, או בכל הנושא הזה, זה היה סביב הפגישה של דאן עם לורד נורדקלוף, אותו לורד שבא לירושלים, והיהדות החרדית מתנגדת למונופולין של התנועה הציונית כמייצגת בלעדית של העם היהודי לפני ממשלת בריטניה. החרדים מודיעים בירושלים שזה פשוט קורה בכמה דברים שהם גובלים ברשות, באנטישמיות, פרשיית מסע מצות, החינוך, חוקת הקהילות, בחירת נשים ועוד, והם מתארגנים כדי להיות עצמאים, כדי להיות משהו כגוף לבד, לא להצביע לחוק הקהילות. ואז נפערת תאום גדולה בין דאן ובין היישוב הציוני, ומפה עד להחלטה של שדה קרב גדולה מאוד. באותו זמן מתכנן דאן את הנסיעה שלו למדבר ביחד עם משלחת שלמה שנוסעת להיפגש עם פייסל. התוך לבדיל אבדל אמיר בעבר ירדן, אחיו של פייסל מלך עיראק ובנו של שריף מכה, חוסני בעין אלי שמונה לידי הבריטים לאחר מלחמת העולם הראשונה להיות המלכה של חיג'אז. אבדאללה זכה באמירות על עבר הירדן בעקבות מסעו של צ'רצ'יל, אז שר המושבות, למזרח התיכון. צ'רצ'יל החליט במסעו זה לחלק את ארץ ישראל, לנתק מן את עבר הירדן ולכונן ממשל נפרד בראשות אבדאללה ברבת עמון. לתוכנית הזאת מצאה הסכמה בדיעבד מצד המנהיגות הציונית והחלטה החיובית לגבי הקבלה גושפנקה חוקית ב-1922 עם פרסום של גילוי הדעת על המדיניות הבריטית בארץ ישראל. הגילוי הדעת הזה שידוע בשם הספר הלבן של צ'רצ'יל, הניתוק בין עבר הירדן לארץ ישראל הייתה לעובדה רשמית, כאשר גם חבר הלאומים שמח עליו את ידו. אבדאללה זכה באמירות עבר הירדן כגמול והכרת תודה בריטית לאביב חוסיין, ראש השושלת האשמית, שנחשב נאמנה של בריטניה באזור, לאחר שסייע לקולונל לורנס, מי שידוע בשטחת השם איש ערב, לבצע במלחמת העולם הראשונה פעולות גרילה נגד הצבא הטורקי ולחולל את המרד הערבי שהיה ביוני 1916. בכל אופן, המלכות הזאת של אבדאללה, פייסל, כל הדבר הזה מקבל תעצומות גדולות, הם מתחילים לשלוט על כל האזור של עבר הירדן, ואז מחליטים חרדי ירושלים, דאן מוביל את המהלך הזה, הוא מוזמן לבקר לאמן בעת הביקור שם של חוסיין, מלך חיג'אז אצל בנו אמיר אבדאללה, באמצעות נאמנו של דאן, משגר רבי סופחיים זונפלד, היגרת ידידותית לאבדאללה, לאביב חוסיין, כשדאן מוסר את זה, הוא נתקל שם בראש ההסתדרות הציונית, שבאו לראות את המלך חוסיין, קברניטה הבכיר ובעל השפעה של הלאומיות הערבית בחצי האי ערב. עד אוגוסט 1924, את עירור על סמכותו בחצי הערב, אבן סעוד שהשליט נג'אד, שגם הוא נתמך על ידי הבריטים, ואותו אבן סעוד לא הסכים עם העובדה שחוסיין לוקח על עצמו את התואר חליף, ובמלחמה שפרצה ביניהם כבש אבו סעוד את מכה. חוסיין מוותר על הכיסא שלו, וככה הוא לטובתו של בנו עלי. סיפור ארוך איך הממלכה האשמית מקבלת את הגושפנקה שלה והופכת להיות חזקה מאוד. חוסיין מודיע באיזו תקופה הוא יהיה שם ברבת עמון, ואז מתארגן את המשלחת. לבצוחן זונפלד היו הרבה ספקות בעניין הזה, אבל יש משלחת שבראשו עומד הרב זונפלד, מצטרפים אליו גם הרב שלמה יונגרייס, רב חיים נויה שהיה ספרד דיינה, וכמובן מארגן המשלחת דוקטור דיאן. קדמו ליציאה שלהם מסוסים רבים אצל החברים, דבר הנסיעה דלף החוצה, ומשפחת הרב יונגרייז, שדיה בלי סטראות שספג לאחר פרשת נורדקלף, הידדו עדיין במוח שלו, התחילו ללחוץ לביטול של המשלחת, והמשלחת הזאת מתעכבת, אבל בסוף היא יוצאת, והיא מגיעה לירדן, בצהרי יום א', יתד באדר א', תפרש בדלת.
Nishmo, 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 nish עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס. את המנגינה הזו אתם בטח מכירים.
לא 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 נינא נא 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 נינא נא 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 נא
גילה קיבאיוב מגיע עם החברים לקומזיץ מופלא ומרתק, עם הסיפורים, המנגינות והשירים. ליל שישי חי, זיץ לצפייה רק באתר כל חי, בהגשת אפרים דוד. מחר ב-10, רק כאן, באתר כל חי.
יצאתי מהקומיקס.
מצטרפים עכשיו בסניפי ספרי אור החיים, או מתקשרים לטלפון 0722-550-600. קומיקס, עיתון שיש בו הכל.
שוויץ היינו, האלפים הצרפתים היינו, אוסטריה היינו.
בערי הפנינים באיטליה הייתם? הקיץ יוצאים עם רוגע בהנהלת יוסי גרז לחופשת ספא קולינרית איטלקית בניצוחה של השפית מירי זוגר, ביד האירופי החדש ומרענן. חייגו עכשיו 072-235-4444, 072-235-4444, או חפשו בגוגל רוגע ישראל. זה פעם בחיים, יום לאישה מרגש במלון גני ירושלים, עם במת אמניות ומרצים מטורפת.
כולנו בשמחה. הרבנית ימימה מזרחי, חיים ולדר, נועה ירון דיין, חד ולוי, הרב מיכאל לסרי, הזמרת ציפורה איפגי, מופע ענק של ברי סימון, ארוחת צהריים כיד המלך וספה מפואר. האירוע יתקיים ביום שני, כף ג' תמוז, 17 ביולי, מ-10 בבוקר עד 11 בלילה, במחיר של 199 שקלים בלבד. התקשרי עכשיו, 1-700-55-9898, 1-700-55-9898.
כולנו בשמחה.
היי חברים, מה שלום מוזדר? אני רואה בכל הכיוונים המון רחפות, מטוסים קטנים, מוזרים, שטסים בשמיים ככה לידינו.
יואו, זה לא הליקופטר, וזה גם לא נראה מכונת זמן כמו שלנו.
רוצים לשמוע ולקרוא עוד על ההרפתקאות של הבלנבים ומחזורית הזמן? קשו לאחת מחנויות אור החיים ובקשו את המארז של חבורת הבלנבים. שעה שלמה של האזנה מרתקת, מטובלת במתח והומור, בליווי חוברת קומיקס לחוויה מוחשית ומושלמת עם רבי יוסה לאייזנבך.
אנחנו בלנבים ואנחנו כאן.
תאגיד המחזור אלה.
רוצים לכבד את השבת ולהנות כל השבוע? נועם אחד, בר המים הראשון המותר לשימוש בשבת ובחול, במים החמים והקרים, לכתחילה וללא צורך בתבילה. כוכבית 85-10, כוכבית 85-10, או חפשו נועם אחד בגוגל.
אל תגלו, אבל בעיר מנצ'סטר באנגליה ניתן לרכוש דירה להשכרה במחיר שפוי ולהשיג תשואה אמיתית, ובעיקר להרגיש ביטחון. כאן אבי עידן, ואני מזמין אתכם לפנות אלינו ולשמוע עוד פרטים על השקעה נמוכה עם אפשרות לתשואה גבוהה או קבועה. 03-730-9222. תחלת נדלן, משקיעים בנדלן, בטוח. 03-730-9222.
במוצא שקרוב, מנחם טוקר יארח את הזמר יהודה דין והסופר קובי לוי לראיון והופעה לרגל צאת האלבום ספר המפגש. ומיד לאחר מכן, הזמר קובי גרינבוים בסינגל חדש ובהופעה חיה בהרכב מלא עם תזמורתו של יהודה גלילי. מוצא שחי עם מנחם טוקר. כל מוצא שב-11, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
בעיתון ערב שבת של שנת תשמ"ה, 1985, נערך איזשהו סימפוזיון בנושא של דען, רצח דען, רב שיח, בסביב לפרשת דען. ברב שיח הזה השתתפו ליבה לוייסוויש, אלוף מילואים עוזי נרקיס, העיתונאי שאול מייזליש, הרב טוביה בלוי ועיתונאי שלמה לקדימון. לצורך השיחה שלנו זימנתי מישהו מתוך הפאנל הזה, את העיתונאי שאול מייזליש. שלום שאול.
שלום שלום, מה שלומך?
ברוך השם, יום יום. אז בוא תיקח אותנו לתוך פרשת דען. אתה כתבת ספר ביחד עם שלמה לקדימון, נכון?
כן.
ואתם חקרתם את הפרשה לאורך ולרוחב ולעומק. מי הוא היה אותו יעקב ישראל דיין?
דוקטור יעקב ישראל דיין היה יהודי, איש הולנד, שניחן בכמה וכמה דיסציפלינות, והייתי אומר יתרונות על פני כל החברה היהודית בזמנו, הן בהולנד והן אחרי שהוא עלה לכאן ב-1923. הוא היה בלשן, הוא היה דיפלומט, הוא היה חוקר שפות, הוא היה משפטן, הוא בעצם היה בין המייסדים של בית הספר למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, במחזור הראשון שקם.
כן.
הוא הגיע לכאן, חול אכזבה מהחברה היהודית הבורגנית בהולנד, כן. אחרי סיבוב שהוא עשה ברוסיה, ביקר בבתי סוהר, ביקר פעילים ציוניים שנאסרו שם. כשהוא הגיע לכאן, גם הציונות הדתית וגם היישוב העברי המאורגן לא קיבלו אותו בעצם ולא הכירו בכישרונות שלו.
הם חשדו בו במשהו או שסתם לא מצליח?
סתם, לא ידעו את כל הסיפורים שנלוו, אבל הוא הרגיש שהחברה היחידה שמוכנה לקלוט אותו ועושה את זה בזרועות פתוחות, וגם חסר לה דבר חסר לה דיפלומט, חסר לה אדם שיודע לדבר עם העיתונות, חסר לה מישהו שיכול ללוות את הרב זוננפלד, מנהיגה של של היישוב הישן, מנהיגו של היישוב הישן באותה תקופה, זהו. ולכן ההתקרבות הזאת הלכה והתהדקה, ויעקב ישראל דהן הפך בעצם להיות יד ימינו של הרב זוננפלד.
אני נותן לי בעיקר הסברה כלפי חוץ. הוא דיבר כמה שפות.
הוא ידע איך להלך עם עיתונאים. באו האחים המפורסמים נורדקליף, הדיילי טלגרף של אותם ימים, אנחנו מדברים על 1923-24, והוא ידע להציג פתאום את העמדה, את העמדה החרדית, שאולי גם דחתה את ההגמוניה של כנסת ישראל באותה תקופה, שדרשה מהם מיסים, מס המצה, מס כנסת ישראל. הוא, היישוב החרדי המאורגן, דחה את ההגמוניה הפועלית החילונית הזאת, ובעצם התכנס בתוך תוכו, אבל לא היה מי שבאמת, כמו שאתה אומר, יפגין כלפי חוץ, את ההסברה, לעמדות הללו, לאוריינטציה הזאת, לעולם השונה הזה, למרות שהוא די קסם לנציגי העיתונות שבגלל האקזוטיות שלו, בגלל אולי מה שנראה כשמירה אותנטית על העקרונות היהודיים.
כך מגיע...
לאט לאט הוא באמת עלה במדרגות, התקרב מאוד לרב זוננפלד והפך להיות ממש עוזרו הנאמן.
עכשיו, כשהוא אבל מגיע לציבור החרדי בארץ ישראל, הוא לא לבוש כמוהם.
הוא לא לבוש כמוהם, הוא שמר, הוא באמת על גזירה אירופית, מה שנקרא. הלך עם כיפה שחורה גדולה, אבל עם חליפות מודרניות, וזה דווקא מה שקסם יותר באמת לחברה החרדית לקבל אותו, מפני שפתאום היה גם מישהו שלבוש, כמו העיתונאים שבאו לבקר, כמו נציגים מהממשלה המנדטורית שהגיעו לכאן, ופתאום היה מישהו שיכול לדבר גם בשפתם וגם להופיע כאחד מהם, לבוש כמוהם אבל מייצג את העמדות המסורתיות, והוא בלהט לשונו המתהפכת ידע לעשות את הדברים בצורה המקסימלית, וצבר אהדה גדולה בקרב ה כלומר החוגים הגבוהים הבריטיים כאן, החברה הגבוהה, סלונים ספרותיים, וגם אצל הנציגים שבאו של העיתונות הזרה שישבו כאן, שלא לדבר על קונסולים וחוגים דיפלומטיים אחרים.
זאת אומרת, כי היה לו כושר רטורי וגם כושר הסברה מעולה.
כן, הוא ניחן בצורה נפלאה בדברים הללו, וזה בתערובת הלינגוויסטיות שלו, הידיעת השפות שלו, באמת הפכה אותו לגורם המסוכן ביותר בעיני היישוב העברי המאורגן, קרי כנסת ישראל, מה שלימים הפך להיות הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית.
עכשיו שאנחנו רואים... הגיע
לשיא כאשר הוא באמת נוסע יחד עם הרב זוננפלד להיפגש עם פייסל, עם תבו של המלך חוסיין, מפגש איתו במדבר הערבי, הכינו להם אוכל כשר, והשורה התחתונה הייתה בעצם שהחברה החרדית, קרי היישוב הישן, יכול לחיות בכפיפה אחת דווקא עם שליטי הארץ הערביים, נאמר, בעבר הירדן. אולי אפילו יותר נוח ויותר מסודר כל העניין הזה, כי לא הצטרכו מהם את המיסים שגבו מהם ועברו לידיים חילוניות, הם לא ידעו לאן הולכים הכספים, ודאי לא למטרות של קודש ותורה. ומבחינה זאת המפגש הזה היה מקליט אדומה בעיניו של היישוב המאורגן.
מה אנחנו יודעים על השיחה?
אנחנו לקלוט את העניין הזה שפתאום יש עמדות מדיניות גם לחברה, ליישוב הישן, פתאום הם מפגשים מהשורה הראשונה של המנהיגות הערבית, פתאום מקבלים אותם בחום ובאהבה, התיאורים הנפלאים שהם חזרו מהם, על האוהל עם התקרובת של ירקות ופירות שהכינו כדי לא להיכשל בקשרות, והפרידה החמה מהרב זוננפלד, כל אלה באמת הפכו את דען למטרה מסומנת.
עכשיו, מה אנחנו יודעים, מה אנחנו יודעים על תוכן השיחות שהתנהלו שם במדבר?
בשיחות האלה כמעט הם הגיעו לאיזו הבנה טוטלית או הבנה ברורה, שבמקרה והציבור החרדי לא יכול להמשיך ולהתקיים לצידה של כנסת ישראל, והחוקים שהיא משיטה, המיסים שהיא גובה, לא הולמים את רצונותיו התיאולוגיים, הדתיים, הרליגיוזיים, הם בכלל תשקלו מעבר לחסות של של השלטון האשמי, מה שאחר כך הוליד את ממלכת ירדן. ונוצרה איזו כימיה לא רגילה באמת בין הרב זוננפלד לדהן לבין
פייסל.
פייסל, כן, לבין המלך, וזה יצר באמת דאגה גדולה, נקרא לזה כך במרכאות כפולות, אם לא טינה ואיבה כלפי דהן. האשימו פחות, אבל את דהן, בדהן הם ראו את האיש שמתווך בין החברה הזאת שהייתה סגורה ורחוקה, ופתאום הופכת להיות מושא לוויכוחים מדיניים ולשיטות חדשות שלא הכירו במזרח התיכון.
זה
קיום עם הערבים שפתאום אף אחד לא שיער אותו.
כן, אני
מנסה שקלים. פה היה מסתמה ואיבה, הפך להיות פתאום לדו-קיום ואהבה.
כן, אם אנחנו שקלים במבט של היום, היום דבר כזה לא היה מתבצע ולא יצא לפועל.
לא יכול לקרות בשום אופן.
ואם אנחנו שקלים על אז, אז הייתה אפשרות כזאת שקבוצה של יהודים חרדים עושים גבול במאה שערים, אם אנחנו שייכים לעיר העתיקה או משהו כזה?
לא, הם נשארים במקום שלהם. הם נשארים במקום, אבל מעדיפים את החסות של השלטון האשמי. כי הוא לא יתבע מהם חוקים, לא יתבע מהם מיסים, ולא יעלה בחומה, ולא... זה הרבה יותר נוח. זה פשוט תופעה מדהימה שאף אחד לא ציפה לה. זה היה כל כך שונה וכל כך אחר וכל כך לא מתאים לחברה החרדית, ולא מצופה מהם, שזה באמת הפך את דען למטרה מסוימת. ואז יצחק בן צבי ורעייתו, רחל ינאית, אחר כך התברר לנו, אחרי שהספר יצא, התברר לנו שהטריבונל, בית הדין של, של היישוב העברי שישב אז, החליט על הוצאתו להורג של יעקב ישראל דהן, קיבל את האישור ואת הגושפנקה מבן גוריון. גם אנחנו לא ידענו את זה כשכתבנו את הספר, ורק אחר כך בכספת בניו יורק של בנו של אריאלי, שהיה מפקד חוז ההגנה בירושלים, התברר בכספת המוצפנת הזאת, התברר שהייתה מעטפה ובא האישור של דוד בן גוריון להוצאה להורג. פעם הראשונה אחזו באקדח, ותראה, תמיד מאשימים את השמאל שהוא קורבן של הוצאות להורג, ופה באמת כל הנציגים במרכאות של של השלטון הרוסי שבאו לכאן לארץ, ואצלם להגות אדם מן המסילה ביריה זה לא היה קשה כל כך. והם ערבו ליעקב ישראל דהן, שהיה בא להתפלל כל יום מנחה ומעריב בבית החולים שערי צדק. דוקטור ולח, מנהל בית החולים, היה גם ידידו הטוב, כי הוא שפה, מצא איתו שפה אינטלקטואלית משותפת, ושניהם היה רקע חרדי. הם ערבו תהומי ועוד שני חברים שקיבלו את ההוראה מבית הדין או מההתכנסות הזאת של יצחק בן צבי ושל רחל ינאית, וערבו לו בחשיכה כשהוא יצא מבית החולים לאחר תפילת ערבית, ובשלוש יריות חיסלו אותו שם במקום. הוא נקבר למחרת בהר הזיתים בהלוויה המונית של הציבור החרדי. הכריז וקרא לו, הכתיר אותו כקדוש. הקדוש דהן יצא חוברת מיוחדת ובה הספדים שניסנו באותם ימים, הדבר הזה הוליד, אני חושב, הוא פתח את מסלול הדמים של רציחות פוליטיות בתוך המחנה היהודי.
נדמה לי שמאחרי זה אותם השניים ברחו, התחבאו בבית של בן צבי, נכון?
כן, כן. הם נסו לשם אחרי היריות. ומצאו אצלו מסתור ללילה אחד ואחר כך המשיכו. ועומי עצמו גם פשט את הרגל יותר מאוחר, היו לו בעיות כלכליות, הוא גם עבר מהאצל, מהגנה לאצל וחזר, לא מצא את מקומו כאן והמשיך להונג קונג, ושם הוא הפך להיות איש עסקים, יהלומן, ומעולם לא הביע חרטה. שלמה נקדימון
היה אצלו למלטה, כן.
מראיין אותו ושאל אותו אם הוא מביע חרטה, הוא אומר, הייתי יורה בו עכשיו שלושת הכדורים בלי להסס.
ומי זה היה השני שהיה איתו יחד?
זה היה קרצ'בסקי, שהיה עוד פעיל של ההגנה, אבל מי שפיקד על החוליה היה תאומי, והוא זה ש...
וזה שירה גם.
זה שירה, וזה שרצי לפועל את ההוראה של ההגמוניה היישובית של אותם ימים, ולא הביע חרטה עד יומו האחרון, הוא נפטר בסוף בלוס אנג'לס, אני עצמי שלחתי לו מכתב, בסוף ימיו אמרתי, אולי בכל זאת אתה ביע חרטה, וככה תודה על חטא, בשום פנים ואופן. זאת הייתה הוראה, הוא סיכן אותנו, הוא הפך להיות דמות מדינית לא רצויה כאן, ואחת דתו הייתה להיות מוצא להורג. שאלתי אותו למה לא לשלוח אותו לחוץ לארץ פשוט, קח אותו ותשים אותו באונייה ותשלח אותו לחול, אומר, זה לא היה נהוג באותו זמן. המורשת הבולשוויקית שהבאנו איתנו מרוסיה, וכולם הביאו אותה, את העולם ההוא, אמרה, אנחנו מחסלים כל מי שעומד בדרכנו. וכך נפתח בעצם מסע הדמים הזה, שאחר כך התבטא ברצח ארלוזורוב.
נכון.
הוצאות שמוני, בעקבות הספר,
קיבלנו
מכתב על שתם, גם על טלנה, קיבלנו מכתב על 89 הוצאות להורג של יהודים בידי יהודים, של אצל הגנה ולחי. כל מי שהיה נחשד באיזה בדל של בגידה או של יחסים עם הבריטים, מיד הוציאו אותו להורג. יש היום משפחות שלא יודעות שהבן שלהם, שהוא מונצח בבית, מי שנפל בקרב לטרון או בקרב עם הערבים, בעצם הוצא להורג בידי חוליות של ההגנה אצל ולחי.
למה לא מוצאים את הרשימה הזאת? לפחות שידעו...
הרשימה הזאת, אני חושב שאנחנו באמת נעבוד עליה כספר נוסף, ואולי... באמת נוציא איזה מיום מן הימים. הרשימה הזאת שקיבלנו מדויקת לחלוטין, בדקנו אחד לאחד שמות אמיתיים של אנשים שהוצאו להורג, עם הוראה, בלי הוראה. הדברים הלכו, אגב, מי ששמר בקפדנות והיד שלו הייתה הכי רפה על ההדק, היה מנחם בגין, מפקד האצל. הוא לא הרשה להוציא להורג מי שנחשד בבגידה, עד שלא היו הוכחות ועד שהוא לא עמד לפני בית דין ממי של הלכי. אחד מהם אפילו ברח לאלכסנדריה, מרידור, שלח לו מברק, אני רואה אותו ברחוב, להוציא אותו להורג. בגין אמר, אם הוא כבר ברח, אז חייב בידיו, וכך היה אחר כך שהוא הגיע לארצות הברית, אותו אחד שנחשד בבגידה והלשנה על הבריטים, וגם שם לא הוציאו אותו להורג, כי בגין מנע את העניין.
זאת אומרת, לפי הרשימה שקיימת, יש מסתובבים עוד בינינו כאלו ש...
אני פשוט לא שומע.
אני אומר שלפי הרשימה הזאת, מסתובבים בינינו אנשים עם חומר דם על הידיים. ממש ככה.
כן, כן. זה היה מאוד קל ומאוד... היום היינו אומרים חפיפי.
עכשיו, איך נראה היישוב היהודי אחרי הרצח הזה, אחרי הלוויה?
אחרי הרצח, היישוב געש מאוד. הייתה התלהטות יצרים, וזה הגיע באמת ככה לקרב של, על חודו של סכין כמעט. בין החברה החרדית שרצתה לנקום, ביקשה לנקום את הרצח של מי שהיה דברה, לבין הגמוניה שכמובן כבר חיפשה כל מיני תירוצים אחרים, הגיעה לחיים האישיים שלו כדי להרחיק עדות מדינית או צבאית מהאזורים שלהם. המאמר אולי החזק ביותר שאפשר לקרוא אותו היום כאילו קראת אותו אז, היה של משה בלינסון, אחד מן הפילוסופים הגדולים של תנועת העבודה, והוא צעק וכתב, רצח הוא רצח הוא רצח, רצח תמיד מבעבע ותמיד יצא החוצה ותמיד קשה לנעול את מעגל הדמים הזה. אז הוא יכול לצוץ כעבור שנים ושוב פעם להיות על סדר היום, ממש כמו שראינו את ארלוזורוב אחר כך, וגם יעקב ישראל דהן מוזכר לפעמים, והחטא הקדמון הזה של הוצאה להורג הבולשביקית הזאת עדיין מהדהד.
כן, כשמזכירים תמיד איזשהו רצח פוליטי מתחילים לדבר על דהן. אני אומר, כשמדברים פה בארץ על רצח, מה שנקרא רצח פוליטי, דבר שמתחילים לדבר על דהן, ומפה ממשיכים אחרי זה על עוד מקרים שהיו, אבל בעיקר הרצח המרכזי הוא דהן.
כן, זה פתח את המעגל הדמים הזה. היו ניסיונות להתנקש בנורדור, היה ניסיון אחד בלישנסקי כמו שאנחנו מכירים, אבל הרצח המתוכנן, המגובה, שמוסדות היישוב הלכו עליו בעיניים פקוחות וברוח קרה, שהם שולחים חוליה מתוכננת להסיר אותו מארץ החיים, הייתה במקרה של יעקב ישראל.
נדמה לי שבאותה תקופה וולך מתחמק מדמותו של
וולך דיאן. מתחמק רק אחר כך, רק כאשר באמת התחילה מלאכת תעמולה שהיום היחצנים יכלו ללמוד ממנה. איך לשפד דמות של אדם, להפוך אותו אולי מיקיר העדה בירושלים, האדם שתרם לבית הספר למשפטים ותרם לבית ספר לשפות ולימד, הפכו אותו באמת לאדם מושחר עד היסוד, וכך נתנו איזה טוענה
שהייתה סיבה טובה לרצוח אותו
לרצח, כן. טוב, זה היה, ידעו לעשות את זה בציבוריות הפועלית של אז, היו אנשים שככה באמת התמחו בעניין.
עכשיו, אתה שנים עסקת גם בעשייה של סרטים, בחברה גדולה של סרטים, לא בער לך מתחת לאצבעות לעשות סרט על דהן?
האמת שעשינו הסרט על דהן באותה שיצא הספר, אבל הסרט עדיין בשחור לבן,
אז הוא נגנז בינתיים,
הוא כבר לא עכשווי. היה ניסיון של חברה הולנדית, חברת בת של הטלוויזיה ההולנדית, ליצור שוב סרט. הם התחילו לצלם אפילו בתקרחים של השירה שלו וכתבים שהוא כתב בספריית רוזנטלינה באמסטרדם, אבל בסוף זה לא הגיע לכלל מימוש כאן בארץ, והסרט בסוף לא הושלם. אבל אין ספק שזה מתבקש.
בהחלט.
זה דרמה טרגית. אני חושב כל המאפיינים הפסיכולוגיים, הסוציולוגיים, יחסי החברה החרדית והפועלית שהגיסה אותה מהעמדות הבחירות שהיו לה קודם, כל זה בא לידי ביטוי על רקע ירושלים של אותם ימים, החברה הגבוהה, גברת רוטשילד, הסלון הספרותי שלה, בכל אלו היה מעורב, הוא היה מאוד מקובל ומוזמן לדברים בגלל הכישרון האינטלקטואלי שלו, עד כך הוציאו עליו את הדימוי המוזר הזה.
כן.
וככה בעצם
חיסלו
אותו לחלוטין, אפילו השחירו את אחותו קרי ון ברוכן, שנשארה נשארה באמסטרדם.
נדמה לי שהיא כתבה ספרים, אם אני לא טועה.
היא כתבה ספרים, כן, הבית ליד התעלה, אחד הספרים המפורסמים שלה.
נכון. ושם בספר גם מזכירה אותו ואת אחותה, את אחותה, נכון?
כן, אני מספר את כל ההווי של החיים האורתודוקסיים, משפחה דתית באמסטרדם של אותה תקופה, מזכירה את הרבנים. וזה הפך להיות אחד הספרים הפופולריים, גם השירים של יעקב ישראל דהן היו מאוד מפורסמים.
כן, אבל היום
באותה תקופה.
מיש לא מכיר את הספרות השירה של דהן, גם זה נעלם ביחד עם הדמות הזאת.
כן, 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 העלימו לגמרי, השכיחו את הדמות כדי לא להרים שוב פעם אצבע מאשימה כלפיהם. שנים רבות, כמו שאמרתי לך, אפילו לא ידעו שבן גוריון היה בתוך העניין. תמיד ידעו שזה בן צבי ורעייתו, שהייתה קילרית לא קטנה. היא הייתה עורבת למרכבות זהב שהיו באות מלבנון, עושה להם אמבוש ותפסת את הזהב הזה ומעבירה אותו להגנה.
בשונה מבעלה שהוא יותר, הוא היה אחר, יותר מסורתי. יותר מסורתית, כמה שאני יודע.
לא שמעתי את השאלה, אותו.
אני אומר יותר מבעלה שהיה יותר מסורתי.
כן, כן, בעלה יותר מסורתי. כנראה שהרוח של ההחלטה הזאת, והדחיפה, המנוע היה שלה ולא שלו, הוא גם היה הרבה יותר, הייתי אומר, דמות של חוקר ושל איש רוח. פחות התעסק בעניינים המעשיים. כך שקשה להאמין שהוא נתן את ההוראה. בכל אופן, אנחנו חששנו כשכתבנו את הספר, אמרנו אולי הבן שלו יתבע אותנו לדין על הוצאת דיבה או משהו כזה, בכל זאת אבא נתן הוראה לרצח. והבן שלו ממש צחק, אומר מה, זה לא אבא, תאמינו לי.
ובזה הוא צדק.
מה?
בזה הוא צדק.
כן, 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 הוא צדק מאוד. היה גם ניסיונות לטשטש אחר כך, להשמיד כמה מסמכים מארגון בר גיורא ומארגון נפתלי. כן. היו ארגונים חצי חשאיים כאלה שגם הם עסקו בדברים האלה, ויש רגליים לסברה שבעצם גם תאומי היה
חבר, חבר באחד הארגונים האלו.
כן, היה חבר.
טוב, בהשלכה להיום, היום לא התבצע רצח מהסוג הזה.
היום זה לא היה קורה, אין ספק שגם העצמאות של החברה החרדית היא לא כל כך סוברנית, היא לא כל כך מאיימת. החברה החרדית די חזרה אל עצמה והסתגרה. מה שהפחיד אותם זה פה פתח העברור הזה שנוצר פתאום, מופיעות כתבות בכל העולם ומראיינים אותו, והתמונה שלו מתפרסמת, של הרב זוננפלד. מבחינה זאת, באמת, זה היה דבר שהבעית אולי את ה... זה הפחיד מאוד את היישוב הישן. והרצח הזה זעזע את הרב קוק. הוא לא יכול היה לישון ימים. זה לא ייתכן שנוחז באקדח כפתרון לנושאים כאלה.
אבל אחרי הרצח הזה היישוב נרגע. זאת אומרת, הייתה תקופה שהיה שערה, הכל שער, הכל בהר, אבל...
הוציאו באמת עיתון תקופה ארוכה, עשו השכרות, ואחר כך, אחרי כעבור שנה, שנתיים, זה קצת שכח ודהה. אבל מפעם לפעם זה היה עולה, וכמובן כשהיו רציחות פוליטיות נוספות תמיד הזכירו שאת המעגל פתח
הרצח דהן.
הרצח של דהן.
תודה רבה לך שאול על קצת על האור הזה. כשיצא סרט תספר לנו.
כן, כן. אני חושב שאתה נותן לי עכשיו ככה תקיפה.
כן, תשמע, בתוך הציבור הזה, כשאני, יש לי תוכנית כל רביעי בלילה סיפורי ירושלים, וכשאמרתי שהנושא הפעם הוא דהן, האוזניים קרויות, הרבה אנשים לא יודעים על מה, ישמעו דהן, יש מדי פעם מודעה שיורצת של דהן, ואולי בקושי מניין באים שם להר הזיתים מתפלל עליו.
כן.
כן, אבל זה דבר שהוא צורך המציאות גם לציבור החרדי, גם הדתי וגם החילוני, סיפור ארץ ישראלי.
כן,
חזק.
כן, היה בו את כל המאפיינים.
ממש ככה. ממש ככה.
כל מה שבאמת בונה סרט טוב או רומן טוב.
בדיוק, בדיוק. יש בזה הרבה רומן.
באמת משי זהב אחרינו, יהודה משי זהב הוציא ספר שהביע יותר, אנחנו נתנו לו חלק מהחומרים שנשארו, והוא הביע, הוציא את העמדה החרדית לגבי הפרשה הזו.
תודה רבה שאול, לבשורות טובות.
תודה רבה.
לילה טוב, להתראות, כל טוב באמת. על בצהרי יום ראשון יוטט בדר א' תף ריש פי ד' מגיעה משלחת לשונה שבעבר הירדן המזרחית, הוכנה לכבודה מעל מיוחד, משרתים אישיים הרבה מאור פנים. המשלחת התקבלה על ידי המלך ובניו והפמליה שלו באוהל המלכותי הגדול, וכותבים שם את המצע המרכזי שמתפרסם בהולנדית ואחרי זה גם בעברית. הם מתכבדים להתייצב לפניו היום כבאי כוח ההסתדרות החרדית העולמית, אגודת ישראל ודה חרדית, ביר הקודש ירושלים, תחת הנהלת ועד העיר לקהילת אשכנזים, שהיא חטיבה חשובה העובדת שכם אחד עם אגודת ישראל העולמית. אגודת ישראל היא ההסתדרות מאורגנת של היהודים החרדים בכל העולם, המונה לערך מיליון חברים הרשומים ומביאה את רגשותיהם של מספר עוד יותר גדול של יהודים חרדים, ואשר גם ביותם בלתי מאורגנים בה הם מתמדעים איתה, במטרה לשמור על הצוויון העתיק של עם ישראל. ההסתדרות אגודת מדינת ישראל היא בלתי תלויה בשם הסתדרות היהודית אחרת, והיא לא מסרה שום מיפוי כוח לשום הסתדרות אחרת לדבר בשמה או בשם העם היהודי כולו, כפי שהצהירה בכנסייה הגדולה אשר הייתה בחודש אלול העבר בעיר וינה, והשבה השתתפו נבחרי היהדות החרדית, גדולי תורה וראשי עם ישראל מכל אפסי תבל. אנחנו מבטיחים לאדוני כי היהודים מתייחסים באהבה ובאחווה אל שכניהם בכל ארצות בזוריהם, גם בארץ הקודש, אשר לשלומה, שיבתה ובינה אנו מתירים שלוש פעמים ביום. יש בנו מסורה כזו, ועל היחס הזה אנחנו חפצים לשמור את גם לאבא, להוות שכם אחד עם כל התושבים לבין הארץ, ישובה והפרחתה, לברכה ולשלום כל הגזעים השונים השוכנים בה, ואיננו מביעים כמו כן תקוותנו בביטחה שאדוני יציל מהשפעתו הנכבדה לטובת היהודים המתגוררים בכל ארצות ערב. אדון הלומים מברך אותו ואת בניו העיקרים וצאצאיו עוד רבות בשנים, ועוד רבות בשנים יזכה לראות באושר עמו בימיו ובימינו תבשה יהודה וישראל תשכון לבטח אמן. תזכיר מאוד מיוחד, התזכיר נעשתה על ידי שר החוץ של המלך פואד אל חטיב, המלך אישי בנאום ידידותי בו הוא עמד על הקרבה הגזית והאתנית בין שני העמים ועל הצור בדיוק היחסים ביניהם. בקיצור, תראו לכם מסמך כזה נחתם ומגיע אחרי זה לכאן לארץ ישראל. חברי המשלחת נועדו גם עם בן המלך, עם הנסיך אלי, עם אמיר אבדאללה, ושוב עם חוסם לרב זונה פלדונק מטעם האמיר בשליחות המלך, אות כבוד הגבוה ביותר של האמירות, שהאות הזה נקרא האיסטקלל. דוקטור דיין הסתפק רק בשי שקפיה והבאי המוזבים כשהוא עטור בהם, הוא שב לירושלים. במתחתו הייתה גם הבטחה ש-50 לירות סטרלינג זהב תרומת המלך לנהיה ירושלים. התרומה הזאת אכן הגיעה מאוחר יותר לגאון יוסף חיים זונפת לצורך חלוקה באמצעות רלי פשע, מושל מחוז סלט של עבר ירדן. אבל זה מגיע לפה, כל הסיפור הזה, ופה מתחילה השרה הציבורית, והיא ארוכה מאוד עד ליום של הרצח, המתח הגדול ביישוב היהודי נגד דען, המאמרים בעיתון כל ישראל, הלוך ושוב, בהתקפה נגד אלה שמתקיפים את הרב זונפלד, את היישוב היהודי, רצח ותדמה ביישוב היהודי, ואבל כבד ביישוב הישן. אנחנו מדברים על הרצח הזה שהיה בסיוון, של תפריש פידלת בסוף חודש שיוון, סוף השבוע הזה הוא היורצייט של יעקב ישראל דען. תודה לכם על ההזנה, ואנחנו בשבוע הבא בנושא אחר בסיפורי ירושלים, נושא הרבה יותר קליל שיחזיר אותנו חזרה לימי הקיץ. תודה רבה לכם ולילה טוב בירושלים.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חיי